הרב בני לאו, יהושע, פרק י' ג'.
סיימנו את הפרק הקודם, פרק י' ב', בשירת 31 המלכים שניצח יהושע, מין אנדרטת ניצחון חרוטה במילים, ולכאורה היינו אמורים עכשיו לעבור אל הירושה, איש תחת גפנו, תחת תאנתו, להסתיימה המלחמה. הבוקר שאחרי, שש אחרי המלחמה. במקום זה, אנחנו נמצאים בפרק י' ג', מתחיל במילים, ויהושע הזקן בא בימים. ויאמר אדוני אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. זאת הארץ הנשארת. ואז מתחילים רשימה ארוכה, ממש כמו שאנחנו זוכרים במסדרים בצבא של מסדר השפלה. שעובר הסמל מחייל לחייל, בודק ומוצא את הפילים בקנה, מוצא את הגרגרים, מוצא את המימיות הלא אטומות, מוצא את כל הדברים שצריך לשוב ולתקן ולעשות. וכך אנחנו מתחילים את ההכנה למסדר מההתחלה, ושוב עוברים על כל הסדר. כך בדיוק חשים בפרק י' ג'. זה מתחיל בזקן בא בימים. אתה מנסה להקשיב למילים האלה ושואל, בשורה טובה לפנינו או בשורה רעה לפנינו? מה אומר הפתיח של הפרק? האמת, זה תלוי נורא. למשל, ובראשית, בפרק כ"ד נפתח הפרק, אברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. זאת אומרת, הביטוי זקן בא בימים מחזיק בתוכו את הברכה. יש פה משהו שמתאר חיים מלאים, אומר הזוהר, אני אתרגם את זה לעברית, שם בבראשית, אומר כך, תחה זה בו ראה, אברהם זכה שנאמר בו, בא בימים. כאשר הסתלק מהעולם הזה, באלו הימים שלו, ממש, עלה והתלבש בהם, ולא גרע מאותו לבוש יקר כלום, שנאמר בא, בימים. בואו ננסה לדמיין רגע את הפירוש המפעים הזה. מתאר הזוהר את הימים בתור לבוש. אברהם יוצא מעולמו לעולם, לעולם אחר, והוא מתלבש. במה הוא מתלבש? בימים. הוא בא בימים. והימים האלה שבהם הוא לבוש, אומר הזוהר, זה לבוש יקר. זה כל הימים שקדמו לו. כל מה שהוא עשה בימי חייו, זה הלבוש שלו, ואיתו, עם הימים האלה, איתם, הוא עולה למעלה. יש פירושים על הדבר הזה בעולם החסידי, מאוד מאוד אהבו, באופן לא מפתיע, את הפירוש של הזוהר. למשל, ספר שנקרא באר מים חיים, רבי חיים מצ'רנוביץ, שאומר כך, על פי אברהם זקן בא בימים, הוא אומר, שבא אברהם למעלה עם כל הימים שלו, מספר ימי חייו, ולא היה נחסר לו אף יום אחד. כי מי שאינו מתקן ביום או יומיים, התיקון שצריך לתקן בו, הרי היום ההוא חסר, ועתיד ליתן את הדין על זה, או לתקנו, כנודע. ואפשר שלזה אמר הכתוב בויקרא, ימים תהיה גאולתו, כלומר שצריך לראות לגאול את הימים. איזה פירוש, פירוש נפלא שמתאר את הימים של האדם, כל יום מהחיים זה עוד תפר בבגד, עוד יריעת בד. ואדם שמצליח למלא את ימיו, כל יום סופר, כל יום ממלא, כשהוא מתלבש בסוף ימיו בימיו, מספר ימיך המלא, הוא מגיע בא בימים, בגד מפואר בגדו של אברהם. אבל אנחנו יודעים שהביטוי בא בימים נופיע למשל גם אצל דוד. בספר מלכים א', המלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. שם זה בוודאי, אם אנחנו לוקחים את אותו פירוש של הזוהר, שאדם מתלבש בימים שלו, הבגד לא מספיק, לא ייחם לו, האנרגיה חסרה, מחפשים פה ושם. אנחנו עוד נגיע בעזרת השם לספר מלכים ולסיפורי דוד, ונעסוק בימים של דוד, הימים שהיו כל כך מלאים ואחר כך כל כך חלולים. אבל הנה אנחנו עכשיו חוזרים להתבונן ביהושע ובימיו של יהושע. מדרש פלאי כמעט, עוסק בשאלה של שנות חייו של יהושע. אנחנו כאן בפרק שלנו מגדירים אותו כזקן בא בימים. כשנסיים את ספר יהושע, אנחנו נלמד ששנות חייו היו 110 שנים. ככה מסתיים הספר בפרק האחרון, יהושע בן 110 שנים. אומר המדרש בספר במדבר רבה, פרק כ"ב, אומר המדרש, כתוב ביהושע, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. לפי זה, היה צריך יהושע לחיות 120 שנה, כמשה רבנו. למה נתקצרו שנותיו ב10 שנים? אומר המדרש, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך, אף על פי שנתבשר על מותו, לא אחר, נזדרז משה, שלח אותם, ומיד קיים דבר האלוהים. אבל יהושע, כיוון שבא להילחם עם 31 מלכים, אמר בליבו, אם אני מסיים מלאכתי, אם אני הורגם מיד, סיימתי מלאכתי, מיד אני מת. כשם שעשה משה, מה עשה? התחיל מעכב במלחמתם, שנאמר בפרק י' אצלנו לפני יומיים, ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עשית? ימים רבים? הרי אני מקצר שנותיך ב10 שנים. הנה מדרש מאוחר שמשקף תחושה שהכיבוש היה באמת חד פעמי, אבל הכיבוש מתעכב בגלל פן אישי ולא בגלל פן לאומי. יהושע מנסה לדחות את קיום הצו להוריש את הארץ במלואה כדי להאריך את ימיו. איזושהי ביקורת מדהימה, איזה אומץ של מדרש. יש איזו הנחה סמויה שם, שברגע שתפקידו יסתיים, היינו, כיבוש הארץ, ירושת הארץ היא כבר קדנציה אחרת. והזיקה בין יהושע למשה, שהמדרש כל כך מדגיש, משתקפת גם בכישלון האישי, על פי התעודה הזאת. יהושע הוא הכובש, הוא הופך להיות בעצם כובש חסר. הוא חסר 10 שנים, אבל הרבה יותר משהוא חסר 10 שנים, הפרק מתאר לנו שהכיבוש הזה היה כיבוש חסר, מכיוון שהפרק ממשיך, הפסוק הפותח, אומר לנו, אתה, יהושע, זקנת, באת בימים. אבל מה עם הימים שלך? הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. כנגד הדימוי שלנו, שמדמה שסיימנו את המלחמה ועכשיו הארץ פרוסה כשטיח לרגלינו, הולך הפרק ומתחשבן, זאת הארץ הנשארת. כל גלילות הפלישתים וכל הגשורים, מן השיחור אשר על פני מצרים, ועד גבול עקרון צפון על הכנעני, שם זה האזור הדרומי, ואז אנחנו הולכים צפונה, הארץ הגבלי וכל הלבנון, מבעל גד תחת החרמון עד לבוחמת, צפון, דרום. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זאת ארץ נשארת. זה כל כך ביטוי מדהים. אם אנחנו מקשיבים טוב לשפה של התנ״ך, הביטוי זאת הארץ, זאת הארץ מופיע אצל משה בספר דברים, בפרשת מסעי, הארץ לגבולותיה, הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, אומר ספר במדבר פרק למדלת, או ביחזקל, לעתיד לבוא, אומר יחזקל, זאת הארץ אשר תיפול לכם נחלה. יש תיאורי גבול, כאילו הארץ חיה, כאילו יש פה איזה נגיעה אינטימית של עם בארץ. ודווקא אצל יהושע, יהושע שמכניס אותנו אל הארץ, אנחנו לא מדברים על הארץ הקיימת או הארץ המובטחת, אלא דווקא אל הארץ הנשארת. זאת שהיא לא בידינו, זאת שאנחנו כרגע עוד מחמיצים אותה. ואומר השם ליהושע כאן אצלנו, פסוק ז', ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. זאת אומרת, באמת יהושע, את מה שיכולת, אתה כבר עשית. המלחמה הזאת ב-31 המלכים הייתה מלחמה הירואית, מלחמה שראויה לאנדרטה של שירת הניצחון, אבל היא לא הנחילה את השבטים בארץ. הארץ הנשארת השאירה אחריה חללים רבים רבים שצריכים להימלא. ובתוך החללים האלה הפרק שלנו מקדיש כמעט את כולו. הפרק הוא 33 פסוקים. רוב הפרק עוסק דווקא במה שנמצא בעבר הירדן מזרחה, בחלק שמשה הוריש לשניים וחצי השבטים. שם מתארים את ערי הגבול, וגם שם, בתוך עבר הירדן המזרחי, עוד בימיו של משה, נשארה מובלעת שמשה לא נגע בה. אומר לנו הפרק שלנו בפסוק י' ג' ולא הורישו בני ישראל את הגשורי ואת המאחתי, וישב גשור ומאחת בקרב ישראל עד היום הזה. אתם יודעים שהביטוי עד היום הזה בקריאת ספר יהושע הוא מעורר סקרנות לאיזה יום מדובר ששני העמים האלה, הגשורי והמאחתי, יושבים איתנו עד היום הזה. הרושם של הקריאה שאנחנו נמצאים אי שם בימי ממלכת דוד, אולי אפילו בימי ממלכת שלמה. אני אומר את זה על רקע המרד הגדול של אבשלום. אבשלום, אם אנחנו זוכרים, אחרי שהוא ברח מירושלים, סיפורו עוד מחכה לנו בספר מלכים, בספר שמואל ב', שם אנחנו ניפגש בכל העוצמה הגדולה של מרד אבשלום. כשאנחנו נגיע לשם, אז אנחנו נראה שהוא בורח אל ארץ הגשורי. למה הוא בורח לשם? מכיוון שהוא בא משם. אבשלום, שאנחנו רגילים כל כך לתאר אותו בתור הנסיך שלנו, ויברח אבשלום, הוא בורח אל ארץ, אל תלמי מלך גשור. ואחרי זה הפסוק הבא בשמואל ב' פרק י' ג', ואבשלום ברח וילך גשור. הבריחה שלו, אחרי שהוא רוצח את אחיו, את אמנון, הבריחה שלו שם אל גשור, היא לא בריחה מקרית. הוא בורח לגשור מכיוון שאבשלום, למרבה הפלא, הוא הנכד של מלך גשור. אבשלום הוא הבן של מאחה בת מלך גשור, סבא שלו הוא משם, ועכשיו פתאום אנחנו לומדים דרך אגב, אנחנו לומדים פוליטיקה נפלאה, או אם תרצו דיפלומטיה, שמנהל דוד ביחסיו עם עבר הירדן המזרחי. אנחנו זוכרים שדוד נלחם עם ארם, ארם סוריה. אנחנו זוכרים אותו בקרב של יואב עם בני עמון. אבל שם בספר שמואל ב' פתאום התברר לנו שיש שני עמים שקצת נבוכים ביחסם אל האויב של דוד או אל דוד עצמו. יש לנו צבא של מלך מאחה שמתגייס לקרב עם ארם צובע. מלך מאחה הוא הופך להיות חלק מהצבא של ארם. ארם שאיתו עושה יואב מלחמה, ומאחה הופכים להיות בני מאחה, או ממלכת מאחה, הופכים להיות חלק מהאויבים המרים של ישראל שם במלחמות דוד. לעומת משפחת ממלכת מאחה, אנחנו פתאום שומעים שמלך גשור נפרד מממלכת מאחה, ובתור איזושהי מובלעת שומר על ניטרליות, שומר על איזושהי עמדה שהוא לא עם דוד, אבל הוא גם לא עם ארם. ופתאום אנחנו שומעים שיש לדוד בן שהוא הבן של מלך גשור. זאת אומרת, דוד מתחתן עם בת מלך גשור, ואנחנו יודעים שאלה הם חתונות פוליטיות לגמרי, אלה חתונות שמנהלות את הברית, את ברית העומק של השלום בין עמים על ידי נישואים. וכך אנחנו פתאום פוגשים את מה שמופיע אצלנו בפרק, בספר יהושע, פרק י' ג', שמשה לא ישלים את הכיבוש עם הגשורי ועם המאחתי. שני העמים האלה, מאות שנים, כנראה סביב 400 שנה, נשארו כמובלעת בתוך ישראל, ממש כלשון הפסוק שלנו, לא הורישו בני ישראל את הגשורי ואת המאחתי, וישב גשור ומאחת בקרב ישראל עד היום הזה. ורק בימי דוד, בימי יואב, אנחנו פתאום רואים את ההפרדה. הגשורי מתחתן עם דוד, והמאחתי מצטרף אל האויבים שלנו, ונהרג בשמחתנו על ידי יואב במלחמתו בעבר הירדן. ככה אנחנו מתחילים את הדרך של ירושת הארץ אחרי מלחמות יהושע, כשהארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה.